الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי ד' בטבת תשפ"ב, מסכת תענית, דף חבב. רדיו כל חי, זוהי אכסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מתחילים היום בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק החותמת מסכת תענית. ומתקרבים בעזרת השם עוד דף אל סיום המסכת. בעזרת השם ובישועתו, ביום שני הבא עלינו לטובה, ט' בטבת תשפ"ב, השתבח שמו הגדול עד. יהי רצון מפניך, אדוני, אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה, את תלמוד תורתנו עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב ושלא כהרגלנו. היום זו המצווה 613, המצווה האחרונה בתורה שבכתב, מצווה תפריש יוד ג', לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו משורשי המצווה, לפי שידוע בבני אדם שהם עושים כל דבריהם לפי ההכנה נמצאת להם. ועל כן ציוונו ברוך הוא להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו, שיוכל לקרות בו תמיד ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חבריו, למען ילמד להירא את השם וידע וישכיל במצוותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז רב. ונצטווינו להשתדל בזה כל אחד ואחד מבני ישראל, ואף על פי שיניחו לו אבותיו, למען ירבו הספרים בינינו ונוכל להשאיל מהם לאשר לא תשיג ידו לקנות, וגם למען יקראו בספרים החדשים כל אחד ואחד מישראל פנתקוץ נפשם בקוראם בספרים הישנים שיניחו להם אבותיהם. ודבני, שאף על פי שעיקר החיוב דאורייתא אינו רק בספר התורה, אין ספק שגם בשאר הספרים שנתחברו על פירוש התורה, יש לכל אחד לעשות מהם כפי היכולת מן הטעמים שאמרנו, ואף על פי שהניחו לו אבותיו מהם רבים. וזהו דרך כל אנשי מעלה יראי אלוקים אשר היו לפנינו, לקבוע מדרש בביתם לסופרים לכתוב ספרים רבים, כברכת השם אשר נתן להם. זוהי המצווה החותמת את הרייג מצוות התורה שבכתב, ולשיטת הרמב״ם, המצווה החותמת היא המצווה אשר בפרשת האזינו, שלא לשתות יהי נסך, שעל פי ספר החינוך שנינו אותה במצווה קוף יוד ב'. כאמור, בסייעת הדשמי הענקית סיימנו את טעמי המצוות של התורה שבכתב, תרייג המצוות על פי ספר החינוך, והנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כ"ה במסכת תענית. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מי נקרא מרא דארא דישראל? והתשובה, רב אלעזר בן פדת, על פי רש"י. שאלה שנייה, מי הוא אדם גדול שהטיח דברים כלפי מעלה ומה היה עונשו? והתשובה, לוי, הטיח דברים ונהנה שנעשה צולע. שאלה שלישית, איך היה לרב חנינא בן דוסא עיזים, הרי אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל? והתשובה, שמצא תרנגולים וקנה במקומם עיזים. שאלה רביעית, כמה מיני ארזים יש? והתשובה, 10 מיני ארזים. שאלה חמישית, מהי בתולת השקמה? מסביר רש"י, שקמה שלא נקצצה מהעולם. והשאלה האחרונה על דף חפי הייתה, מפני מה נענה רבי עקיבא בתפילתו ולא רב לזר? והתשובה, כי רבי עקיבא מעביר על מידותיו היה. אלה הם רואים רבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפי במסכת תענית. וכעת מוראי ורבותיי וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי ד' בטבת תשפ"ב, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חפיו במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים היו מתנין וירדו גשמים קודם הנצח חמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת תענית, לעיל בדף י"ט, היו מתענין, קיבלו הציבור תענית עליהם מפני עצירת הגשמים, וירדו להם גשמים לאחר מכן, אז אם קודם נצח חמה ירדו הגשמים, לא ישלימו את התענית עד סוף היום מפני שעדיין לא חלה עליהם התענית בשעה הזו. אבל אם ירדו גשמים רק לאחר הנצח חמה שכבר חלה עליהם התענית, ישלימו אותה ויתענו עד סוף היום. רב לזר אומר, חולק ואומר, אף אם ירדו לאחר הנצח חמה, אם ירדו הגשמים קודם חצות היום, לא ישלימו את התענית מפני שזמן האכילה הוא בחצות היום. וכל עוד לא עבר חצות היום, לא עבר זמן האכילה, ואין זה נחשב שהתחילה תעניתם. אבל אם ירדו לאחר חצות היום, שכבר עבר זמן האכילה ביום ולא סעדו, נחשב הדבר שהתחילה תעניתם וישלימו את התענית עד סוף היום. ויהיה גמרא ברייתא שבה נחלקו תנאים אחרים בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא היו מתענים על הגשמים וירדו להם גשמים בעצם יום התענית, אם ירדו קודם הנצח חמה לא ישלימו את תעניתם, לפי שכשירדו גשמים עדיין לא חלה עליהם התענית. אבל אם ירדו הגשמים רק לאחר הנצח חמה, ישלימו, לפי שכבר חלה עליהם התענית. דברי רבי מאיר, רבי יהודה חולק ואומר, שאם ירדו הגשמים קודם חצות היום לא ישלימו, ואם ירדו לאחר חצות ישלימו, לפי שהתענית אינה חלה אלא בחצות היום, שאז כבר עבר זמן האכילה, שהיא בשעה השישית מתחילת היום, כאמור במסכת פסחים בדף י' ב', ועדיין לא אכלו. רבי יוסי אומר, אם ירדו גשמים קודם 9 שעות, לא ישלימו, ואם ירדו לאחר 9 שעות, ישלימו, לפי שזמן אכילת בני מלאכים הוא עד 9 שעות. שדרכם לישון במיטותיהם עד 3 שעות, כאמור במסרת ברכות דף ט' עמוד ב', ואחרי שקמים שועים עוד 6 שעות עד שאוכלים. וכן אמרו במסרת פסחים בדף קוף ז', שאגריפס המלך היה אוכל בשעה התשיעית, ונמצא שאחרי שעברה השעה התשיעית, אין שום אדם בעולם שלא חלה עליו התענית, ועל כן ישלימו אותה, ויש ראיה שגם תענית שהיא רק מ9 שעות ואילך נחשבת לתענית, שכן מצינו באחיו מלך ישראל, שהיה בנו של עומרי, ועשה את הרע בעיני השם, כאמור בספר מלכים א', פרק ט' ז', ובאחד מימי מלכותו חשקה נפשו של אחיו בקרמו של נבות הישראלי שהייתה סמוכה לארמונו, אבל נבות לא הסכים למכור למלך את קרמו לפי שזאת הייתה נחלת אבותיו. אז העליל עליו אחיו, על פי עצת איזבל אשתו, העליל על נבות הישראלי והעמיד עליו עדים שקילל את המלך, ועל ידי עלילה זו נהרג נבות, וירש אחיו את הכרם, כאמור במסכת סנהדרין דף ממחת. ושם יש מחלוקת תנאים אם ירש אותו מפני שנכסי הרוגי מלכות נמסרים למלך ומפני שהיה קרובו. אחר כך בא אליהו הנביא אל אחיו ואמר לו על פי השם שבגלל מעשה הוא הרע, ילקקו הכלבים את דמו ויבואו עליו עוד דברים רעים. כי שמוע אחיו את דברי אליהו, קרא את בגדיו ושם סק על בשרו וצם, והשם קיבל את העניתו של אחיו ובישר לו על ידי אליהו, שלא יביא עליו את הרע בימיו אלא רק בימי בנו. אז כשהוכיח אותו אליהו על רציחת נבות הישראלי ולקיחת כרמו, אחיו התענה רק מ9 שעות ולמעלה. שכך קיבלו חכמים, שבשעה התשיעית בא אליו אליהו הנביא ורק אז קיבל עליו את התענית. ואף שגם קודם לכן לא אכל, מכל מקום לא קיבל עליו את התענית מקודם, ואם היה רוצה היה יכול לאכול אז. ומכל מקום זה נחשב לו לתענית, שנאמר בספר מלאכים א' פרק כ"א פסוקים כוח וכ"ט, ויהי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחיו מלפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אביא הרעה בימיו. מספרת הגמרא רבי יהודה נשיאה, גזר תענית התענית על עצירת גשמים וירדו להם גשמים ביום התענית לאחר הנצח חמה קודם חצות. סבר רבי יהודה להשלימינו, להורות לציבור להשלים את תעניתם כשיטת רבי מאיר. אמר לרבי ימי, לרבי יהודה נשיאה, קודם חצות ואחר חצות שנינו. למדנו שדין השלמת התענית אם ירדו גשמים, תלוי אם ירדו קודם חצות או אחריו, או כשיטת רב לזר במשנה ורבי יהודה בברייתא, וכיוון שירדו קודם חצות, אין צריך להשלימה. מבררת הגמרא במקרה שירדו גשמים ביום התענית באיזה אופן יש בכך שבח לציבור שהתענו. מספרת הגמרא שמואל הקטן גזר תענית בגלל עצירת הגשמים וירדו להם גשמים ביום התענית קודם הנצח חמה. כסבורים העם לומר ששבחו של ציבור הוא שהרי עדיין לא התפללו וכבר נענו. רצה שמואל הקטן שיחזרו הציבור בתשובה שלמה, ולכן אמר להם שהגשמים לא ירדו לפני התענית מחמת שבחו של הציבור, אלא הם שולח להם משל למה הדבר דומה לעבד שמבקש פרס מתנה מרבו, ואמר להם רבו למשרתיו, תנו לו מיד קודם שיתחנן, ואל אשמע קולו, לפי שאיני רוצה לשמוע את קולו. גם אצלנו מה שהוריד השם גשמים עוד לפני שהתפללנו, זה מפני שהוא אינו רוצה לשמוע את קולנו. עוד מעשה בשמואל הקטן, מספרת הגמרא, שוב היה מעשה ששמואל הקטן גזר תענית וירדו להם גשמים ביום התענית לאחר שקיעת החמה של מוצאי התענית. כסבורים העם לומר ששבחו של ציבור הוא, שהרי שמע השם את תפילתם ואחר כך נענו, מוכח שקיבל השם ברצון את מעשיהם. אמר להם שמואל, לא שבח של ציבור הוא, אלא הם שולח לכם משל למה הדבר דומה. לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם רבו למשרתיו, אמתינו לו, אל תמלו את בקשתו מיד, עד שיתמקמק ויצטער. יחלש ויצטער, ואחר כך תנו לו. גם לנו, ניתנו הגשמים רק לאחר שצמנו והצטערנו כל היום. שואלת הגמרא, ולשמואל הקטן שבשני האופנים דלעיל אמר שאין זה שבח של הציבור, שבחו של ציבור היחידה, מבאיזה אופן כן ניכר שירידת הגשמים הייתה לשבחו של הציבור. משיבה הגמרא, באופן שאמר השליח ציבור בתפילת התענית משיב הרוח ומיד נשב זיקה, התחילה הרוח לנשב, וכשאמר שליח הציבור מוריד הגשם, מיד התמיטרה, התחיל הגשם לרדת על הארץ, שהואיל ונענו בעת התפילה ממש, הרי זה מוכרח שתעניתם ותפילתם יתקבלו לרצון. אומרת הגמרא שש שורות לפני סוף הפרק השלישי במסכת תענית. למדנו במשנה לאל שפתחה את הפרק השלישי, בדף י' עמוד א', מעשה שגזרו תענית בלוד על שלא ירדו גשמים, וירדו להם גשמים ביום התענית קודם חצות. אמר להם רבי טרפון, צאו ויחלו ושתו ועשו יום טוב מתוך שמחה, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הארבעים לבית הכנסת, וקראו על אל הגדול. מבררת הגמרא מדוע לא קראו את הלל הגדול מיד כשנענו, שואלת הגמרא, ונימה, ויאמרו הלל הגדול מעיקר המתחילה, כלומר מיד בשעה שנענו, מדוע המתינו עד לאחר שאכלו ושתו? תרצת הגמרא, באי ורב אדמרי תרוויו, אמרו שניהם, לפי שאין אומרים הלל הגדול, אלא על נפש שבעה וכרס מלאה, משום שבהלל הגדול נאמר בתהילים קופלה מדבב, נותן לחם לכל בשר, ועל כן ראוי הוא להאמר רק על הסובה, שאז מרגיש האדם יותר את השבח של נתינת הלחם. והיינו בעת התפילה, אבל בפסוקי דזמרה שבתפילת שחרית נוהגים לומר אותו בשבתות וימים טובים, אף כשלא אכלו עדיין, כך תוספות בדיבור המתחיל, שייני בני מחוזה. ובייר היבץ את דברי התוספות, זה לפי שבשבת הנפש שבעה ושמחה מחמת הנפש היתרה ניתנת בו. וגם לפי שפסוקי דזמרה הם מסמכים את לב האדם. האחרונים מבארים את דברי התוספות לפי שכשאומרים אותו לשם שבח של ירידת גשמים, צריך כל מי שאומרו לכלול עצמו עם השבח שאומרים הציבור. ועל כן אינו ראוי שיומר נותן לחם לכל בשר אם הוא עצמו רעב ולא אכל לחם. מה שאין כן בפסוקי דזמרה שאין אומרים אותו לשבח על ירידת הגשמים אלא כדי לבטל את כוח החיצונים המבטלים את קבלת התפילה, אז אין כל אדם חייב לכלול את עצמו בשבח הזה ואינו מגרע ממה שהוא עצמו לא אכל עדיין. מקשה הגמרא לבאי ורבה, איני וכי ככה דינו? והרב פאפה איקלה לבי קנישתא דאבי גובר, הרי רב פאפה הזדמן לבית הכנסת של אבי גובר, אבי גובר זה שם של אדם שגר בעיר מחוזה, או שם מקום הסמוך לעיר מחוזה. רב פאפה הזדמן לשם בעת עצירת גשמים וגזר תענית, וירדו להם גשמים ביום התענית, עד חצות, קודם חצות, ואמר רב פאפה, הלל הגדול, ורק אחר כך אכלו ושתו. הנה מבואר שניתן לאומרו קודם האכילה את הלל הגדול. תרץ את הגמרא שייני בני מחוזה דשכיחי בו שכרות. שונה הדבר בבני העיר מחוזה שהיין והשכרות מצויים אצלם, ויש לחשוש שאם יוכלו וישתכרו, שוב לא יוכלו לומר את הלל הגדול, ועל כן הורה להם רב פאפה לאומרו קודם אכילתם. אבל בשאר מקומות שאין השכרות מצויה שם, אוכלים ושותים, ורק לאחר מכן אומרים את ההלל. אדרן הלך סדר תעניות אלו, שם הפרק השלישי במסכת תענית, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד א', אדרן הלך סדר תעניות אלו, אדרן הלך סדר תעניות אלו, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה הענקית. את הפרק השלישי מתוך ארבעת הפרקים במסכת תענית, פרק האמור שמסתיים בדף חבב עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי והחותם את מסכת תענית, פרק ששמו בשלושה פרקים, פרק שתחילתו בשורה השישית, בדף חבב עמוד א'. אחרי שבפרקים הקודמים התבארו דיני התעניות שעל הגשמים ושאר הצרות וסדרי התפילות שמתפללים בהם, מבאר התנא בפרק הזה, דין נשיאות כפיים בימים אלו וכן עניין התעניות והבילות שתקנו הנביאים על חורבן הבית. ומתוך ביור דיני נשיאות כפיים בתעניות, התנא יבאר גם כן דין נשיאות כפיים בימי המעמדות וכן עיקר עניין המשמרות והמעמדות ועניין קורבן עיצים. כך מפרש המאירי בפתח הפרק החותם את מסכת תענית. אומרת המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת תענית בדף חבב עמוד א', בשלושה פרקים בשלושה זמנים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם, מרימים ידיהם ומברכים את בני ישראל. נשיאת כפיים היא המצווה שנצטוו הכהנים לברך את ישראל, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק כ"ג, כה תברכו את בני ישראל. היא נקראת נשיאת כפיים על שם שהמצווה היא שיגביעו את ידיהם בשעת הברכה, כמו שדורשת הגמרא במסכת סוטה בדף ל"ח מפסוקים. אם כן, בשלושה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, ואלו הם הארבע פעמים: בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים, תפילת נעילה. ובתלמוד הירושלמי יש מחלוקת בין רב לרב יוחנן מתי הוא הזמן של תפילת נעילה. רב אמר שהוא בזמן נעילת שערי שמיים, כלומר בתחילת הלילה, שאז ננעלים שערי תפילה, ורב יוחנן אמר שהוא בזמן נעילת שערי ההיכל, כלומר סמוך לשקיעת החמה, בזמן שהחמה בראשי האילנות. והירושלמי הוא מוכיח כדעת רב יוחנן ממה ששנינו כאן, שנושאים כפיהם ארבע פעמים ביום, הרי שגם תפילת נעילה הייתה ביום. והחתם סופר מוכיח שמצווה מן התורה לשאת כפיים בכל תפילת ציבור, שכן במסכת סוטה בדף למתחת מבואר שחיוב נשיאת כפיים הוא בזמן הקרבת הקורבנות, כמו שדורשת הגמרא מהנאמר לגבי קורבנות, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת. ואם כן, הוא הדין שבכל התפילות שהם כנגד הקורבנות. אבל במלכת חינוך, במצווה שע"ח, כתב שמן התורה חיוב לברך הוא רק פעם אחת ביום, אלא שמדרבנן חייב לברך בכל תפילה שתקנו בברכת כהנים. מפרש את המשנה, אלו הם השלושה פרקים. בתעניות, מנהגם היה להתפלל תפילת נעילה בכל תעניותיהם כדרך שמתפללים ביום הכיפורים. וכותבים הרתבה והרן שבארבע הצומות הכיוויים לא היו מתפללים נעילה, כנאמר במסכת פסחים בדף נ"ד, שתשעה באב אינו כתענית ציבור לגבי נעילה, אלא רק בתעניות שגוזרים בית דין על הציבור, מחמת עצירת גשמים וכדומה. ואילו ארבעת הצומות נקבעו לשם הבעילות. אז אם כן, אלו הם השלושה פרקים, שבהם נושאים הכהנים את כפיהם ארבע פעמים ביום, בתעניות ובמעמדות, בארבעת הימים בשבוע שהיו אנשי המעמד מתענים בהם, וכדי להלן במשנה, וגם בהם היו מתפללים תפילת נעילה. אבל בימי ראשון ושישי של המעמדות שלא היו מתענים בהם, כדי להלן במשנה, גם לא היו מתפללים תפילת נעילה, כך אומר הרתבה. ואילו המאירי חולק וכותב בשם גדולי המפרשים שגם בימי ראשון ושישי היו מתפללים תפילת נעילה, אלא שלא היו נושאים את כפיהם במנחה בימים הללו, לפי שמתוך שהיו אוכלים בהם חששו שמה בשעת תפילת מנחה, עדיין לא שר יינו של הכהן מעליו, וכהן שיקור אסור לישא כפיו, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב'. והזמן השלישי שהכהנים נושאים את כפיהם, הוא יום הכיפורים, והגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב' תקשה, שבתעניות ובמעמדות היינו מתפללים תפילת מוסף. אז כאמור אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת תענית בדף חבב עמוד א', בשלושה פרקים, שלושה זמנים בשנה, הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. ואלו הם ארבע פעמים בשחרית במוסף, במנחה ובנעילת השערים. ופרשה המשנה מהם השלושה פרקים בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים. עכשיו מבארת המשנה את עניין המעמדות. שואלת המשנה, אילו הן מעמדות? מהם המעמדות? משיבה המשנה, לפי שנאמר בעניין קורבן התמיד בספר במדבר פרק כוח פסוק ב' צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. מכך שנאמר צו את בני ישראל, למדנו שיש לכל בני ישראל חלק בקורבנות התמיד, והיינו על ידי שהיו התמידים באים מחצי השקלים, שהיו כולם תורמים, שכן מצווה על כל ישראל לתת מחצית השקל בכל שנה, ומהם היו קונים את קורבנות התמיד וכל קורבנות הציבור, כמבואר במסכת שקלים ובמסכת מגילה. אומרת המשנה, וחייך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. שכן מכך שבסוף הפסוק הזה נאמר תשמרו, דרשו בספרי על פרשת פנחס, שחייב האדם לעמוד על קורבנו ולשמור עליו בשעה שהוא קרב. ומאחר שכל ישראל צריכים לעמוד על התמיד, שהרי הוא הקורבן של כולם, ודבר זה הוא בלתי אפשרי. ואומר התלמוד הירושלמי שאי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, שיהיו כל ישראל עומדים על התמיד, שהרי נאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, ומבואר שאינם חייבים לעלות כל יום לבית המקדש. ועוד נאמר, ואספת דגנך, ואם כולם יעלו לירושלים כל יום, אין מי שיאסוף להם את הדגן. והרמב״ם כתב שאי אפשר שיכנסו כל ישראל לעזרה בשעת הקרבת התמיד. על כן אומרת המשנה, התקינו הנביאים הראשונים, דיינו שמואל ודוד, 24 משמרות של כהנים, כלומר שחילקו את כל הכהנים הראויים לעבודה ל-24 משמרות, וכל משמר היה עובד שבוע בבית המקדש, ואחר כך היה מחליפו המשמר הבא. ואין הכוונה שכל עניין המשמרות אינו אלא תקנת נביאים, שכן בספרי על ספר שופטים דרשו אותו מפסוק. וכן יש להוכיח גם מראיות נוספות, וגם הסברה נותנת כן, שאם לא יהיו מחולקים למשמרות, אלא כולם עובדים בערבוביה, יבוא הדבר לידי פשיעה שלא ישמור כל אחד את עיתו, את זמנו, ותתבטל לעבודה, אלא ודאי שעיקר עניין המשמרות הוא מן התורה, אלא שמן התורה אין מניין כמה משמרות יהיו, ועל כן בזמנו של משה רבינו, שהיו רק מעט כהנים, היה די בקצת משמרות, כפי שתבהר הגמרא להלן. ובימי שמואל ודוד נתרבו הכהנים ותקנו יותר משמרות, כך מסביר הרתבה. ממשיכה המשנה ואומרת, ועל כל משמר ומשמר, וכנגד כל משמר ומשמר של כהנים היה מעמד בירושלים של כהנים של לוויים ושל ישראלים, שנחלקו ישראל 24 מעמדות כנגד 24 משמרות כהונה. והרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ו' הלכה א' כתב שהיו מבררים לכך את הקשרים ויראי החטא, ואותם חילקו ל-24 משמרות. ואותם אנשי המעמד שהיו גרים בקביעות בירושלים היו עומדים על קורבן אחיהם בשליחותם, ועל ידי כך היה נחשב כאילו עמדו שם כל ישראל, שרי שלוחו של אדם כמותו, כאמור במסכת קידושין דף מ"א עמוד ב'. אומרת המשנה, הגיע זמן המשמר לעלות לירושלים, כהנים ולוויים שבאותו משמר. זאת אומרת שגם הלוויים היו מחולקים ל-24 משמרות, כמבואר בספר דברי הימים א' פרק כ"ד. אז שהגיע זמן המשמר לעלות לירושלים, כהנים ולוויים שבאותו המשמר היו עולים מכל ערי ארץ ישראל לירושלים, הכהנים לעבודה והלוויים לשיר. ואנשי המעמד הגרים בירושלים, הישראלים עמדו על קורבן אחיהם. וישראל שבאותו משמר, שלא היו גרים בירושלים, ונראה בהמשך בגמרא בדף זך, שאותם אנשי מעמד שלא היו בירושלים היו נקראים אנשי משמר, אז ישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם ומתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון ומתענים באותו שבוע. ורש"י מפרש שרק בני המעמד שבערים היו מתענים, אבל לא אלו שבירושלים העומדים על הקורבן. ואילו הרמב״ם והרתבה כתבו שגם אלו שבירושלים היו מתענים. ומוצאים ספר תורה בכל יום, ומחלוקת בין רש"י לבין הרש"ש. רש"י כותב שהיו מוצאים ספר תורה רק ביום תעניתם, והרש"ש כותב שהיו קוראים בתורה גם בימי ראשון ושישי, למרות שלא היו מתענים בהם, כאמור במשנה לקמן. אז אם כן, מוצאים ספר תורה בכל יום וקוראים בתורה בפרשיות של מעשה בראשית, להודיע שהעולם קיים בזכות העבודה שעושים בבית המקדש, כמבואר לקמן בדף זך עמוד ב' ונמצא שמלבד המעמד שהיה בירושלים היו גם כן מעמדות בכל עיר ועיר. ואנשי המעמד היו מתענים בימים המבוארים לאלן ומתקפצים להתפלל שחרית מנחה ונעילה בכל יום ימי המעמד, והם מרבים בתפילת תחינה ובקשה על קורבן אחיהם שהתקבל לרצון, וקוראים בתורה כפי הסדר המבואר לאלן. המשנה מבארת באילו ימים היו אנשי המעמד מתענים. עכשיו הקטע במשנה מי המילים ואנשי המעמד היו מתענים ארבע ימים בשבוע, ועד ולא באחד בשבת כדי שלא ייצאו ממנוחה ועונג להיגיעה ותענית, וימותו, במשנה שבירושלמי לא גרסו את הקטע הזה, מכיוון שבגמרא לקמן בדבזך עמוד ב' הובאו טעמים אחרים בשם האמוראים לכך שאין מתענים ביום הראשון. אנחנו נקרא את הקטע הזה. המשנה מבארת באילו ימים היו אנשי המעמד מתענים, ואנשי המעמד היו מתענים ארבע ימים בשבוע שלהם מיום שני ועד יום חמישי, ולא היו מתענים בערב שבת מפני כבוד השבת, שלא ייכנסו לשבת כשהם מעונים, ומכל שכן שלא היו מתענים בשבת עצמה, ולא באחד בשבת, לא ביום ראשון, כדי שלא ייצאו ממנוחה ועונג של שבת להגיעה ותענית, וזה יגרום להם שימותו, כלומר שינזקו ויחלשו. עכשיו מבארת המשנה אילו פרשיות היו קוראים במעמדות. ביום הראשון בשבוע היו קוראים שתי פרשיות, פרשת בראשית מתחילת התורה עד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ופרשת יהי רקיע, משום שבפרשת בראשית לבדה שבה נאמרו מעשה הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של הבריאה אין תשעה פסוקים, והרי צריך לקרוא שלושה קרואים כהן לוי וישראל, וכל אחד מהם צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף זך עמוד ב', ולכן היו מוסיפים לקרוא גם את פרשת יהי רקיע שנאמר במעשה הקדוש ברוך הוא ביום השני, וכמו כן בכל יום ויום הוסיפו לקרוא פרשת היום שלאחריו מן הטעם הזה. בשני אומרת המשנה ביום שני היו קוראים פרשת יהי רקיע ופרשת יקבעו המים. בשלישי היו קוראים יקבעו המים ויהי מאורות, ברביעי היו קוראים יהי מאורות וישרצו המים, בחמישי היו קוראים ישרצו המים ותוצא הארץ. בשישי תוצא הארץ ופרשת ויחולו השמיים. מבארת המשנה איך היו מחלקים את שתי הפרשיות שבכל יום לשלושה קרואים. פרשה גדולה מאותן שתי פרשיות שבכל יום קוראים אותה בשניים, מחלקים אותה לשני קרואים, והפרשה הקטנה היו קוראים ביחיד. כגון ביום הראשון היו קוראים פרשת בראשית שיש בה חמישה פסוקים בשני קרואים, ופרשת יהי רקיע שיש בה רק שלושה פסוקים באחד, כדי שביחד יעלו לשלושה קרואים. וביום השני היו קוראים פרשת יהי רקיע באחד ופרשת יקבעו המים שיש בה חמישה פסוקים בשניים. וביום השלישי היו קוראים פרשת יקבעו המים באחד ופרשת יהי מאורות שיש בה שישה פסוקים בשניים. בשני קרואים נוספים הכוונה. ואם אחד מימי המעמדות חל ביום שיש בו קורבן מוסף, שאז יש בו ארבעה קרואים, כגון ראש חודש, לא היה עולה רביעי קורא במעשה בראשית, אלא בעניינו של יום, בעניינו של ראש חודש, כך אומר המאירי. והגמרא לקמן בדבזך עמוד ב' תבאר איך היו מחלקים את הפרשה שיש בה רק חמישה פסוקים לשני עולים לתורה, לשני קרואים. מבאר את המשנה באילו זמנים ביום היו קוראים את הפרשיות הללו, ומתי היו קוראים בספר, ומתי קוראים בעל פה. אומרת המשנה, בשחרית היו מוצאים ספר תורה לקרות בו כסדר שאמרנו, וכך היו עושים גם במוסף. כאשר הראה המעמד ביום שמתפללים בו מוסף. שואל המאירי, איך ייתכן שיש קריאת התורה של מעמדות במוסף? הרי יום שיש בו קורבן מוסף, אין בו מעמד בנעילה, כמו שתאמר המשנה בהמשך, וכל שכן במוסף עצמו. תרץ המאירי, שהמשנה לקמן נשנית רק לעניין העומדים על הקורבן בירושלים שהיו טרודים בקורבנות, אבל אלו שהיו מתכנסים בעריהם היו עושים מעמד גם במוסף ובנעילה. עוד הוא מתרץ המאירי, שמה ששנינו לקמן שאין בו מעמד, אין הכוונה שאין בו מעמד כלל. אלא שלא היו מעריכים בו בתפילות ותחנונים כמו בשאר הימים, אבל מכל מקום, היו קוראים בימים אלו בתורה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות פירש את המשנה באופן אחר, שמה ששנינו כאן במוסף אין הכוונה לתפילת מוסף המקובלת אצלנו, אלא לתפילה מיוחדת שנתווספה לאנשי המעמד. אם כן אומרת המשנה בשחרית היו מוצאים ספר תורה לקרות בו בסדר שפרטה המשנה עד עכשיו, וכך היו עושים גם במוסף כאשר הראה המעמד ביום שמתפללים בו מוסף. ובמנחה לא היו מוצאים ספר תורה מפני תורח התענית, אלא נכנסים לבית הכנסת וקוראים את קריאת היום על פיהם. בעל פה כקוראים את שמע, כמו שקוראים את שמע שיכולים לקרותה בעל פה, ובתפילת נעילה לא היו קוראים כלל את הפרשה. וביאר ערוך השולחן את הטעם שחכמים לא תקנו בנעילה שיקראו אותה אפילו לא בעל פה, משום שהיא סמוכה לערב עייפים מעמל היום. אבל הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שגם בנעילה היו קוראים אותה בעל פה. אומרת המשנה, ובערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת לקרוא את הפרשה אפילו בעל פה מפני כבוד השבת, כיוון שמיד אחרי תפילת מנחה נכנסת השבת, אז שיהיו פנויים להתעסק בצורכי השבת. מבארת המשנה שהיו זמנים שבהם המעמד, כלומר הקיבוץ ועריכות התפילה, היה מתבטל. כל יום שיש בו הלל, שגומרים בו את הלל ואין בו קורבן מוסף, והיינו ימי החנוכה, ואומרים התוספות שהכוונה דווקא לימי חנוכה, כי בשאר ימים טובים שגומרים בהם את הלל יש גם קורבן מוסף. וביום שאין גומרים בו את הלל כמו ראש חודש, לא היה הלל דוחה את המעמד של שחרית כיוון שאינו מן התורה, כמבואר בגמרא לקמן בדף כוח. אם כן אומרת המשנה, כל יום שיש בו הלל שגומרים בו את הלל ואין בו קורבן מוסף, והיינו ימי החנוכה, אין בו מעמד בשחרית. אנשי המעמד שהיו בירושלים לא היו מתקפצים בו בשחרית להאריך בתפילה על קורבן אחיהם, מפני שצריכים לקרוא את ההלל ואין להם פנאי להאריך בתפילה, על כן היה ההלל דוחה את המעמד, אבל במנחה ובנעילה היה בו מעמד. וביום שקרב בו קורבן מוסף כגון ראש חודש, אין בו מעמד, כלומר עריכות התפילה לאנשי המעמד שבירושלים, אף בנעילה, מפני שהיו תרודים להקריב את קורבן המוסף שהוא יותר מקורבנות התמיד. כי אין קורבן מוסף שאין בו שתי בהמות. כך אומר רשי, ואומר הרשש על דברי רשי, שרק במוסף של שבת יש רק שתי בהמות, אבל בשאר המוספים יש הרבה יותר. ובשבת גם מבלי זה אין בו מעמד כלל. ואף הישראלים שאינם ראויים להקריב, מכל מקום תרודים הם לחטוב עיצים ולשאוב מים. והמאירי כותב שתחיית המעמד הייתה משום שהיו מאריכים בתפילת מוסף, ועל כן לא היה להם פנאי להאריך בתפילת נעילה, ומכל שכן שלא היה מעמד בתפילת מנחה הסמוכה להקרבת המוסף. אומרת המשנה, וביום שקרב בו קורבן עיצים, שזה אחד מתשעה ימים בשנה שהיו קבועים לכמה משפחות להביא בהם עיצים למערכה, הוא כדי להלן, והיו מקריבים בו קורבן נדבה, ועושים אותו כיום טוב, אין בו מעמד במנחה, ואף אם הוא יום שאין בו מוסף, לפי שהיו מקריבים את קורבן העיצים סמוך למנחה, ועל כן היה הקורבן דוחה את המעמד הסמוך לו. אבל אין קורבן זה דוחה את המעמד של נעילה. דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי לרבי עקיבא, כך היה רבי יהושע שונה. יום שקרב בו קורבן מוסף, אין בו מעמד במנחה הסמוכה לקורבן מוסף, ומכל שכן שאין בו מעמד בתפילת מוסף, אבל יש בו מעמד בשחרית ובנעילה. ואילו יום שקרב בו קורבן העיצים, אין בו מעמד בנעילה, אבל יש בו מעמד במנחה. וטעמו של רבי יהושע תבאר הגמרא לכמן בדף כ עמוד א'. אומרת המשנה, וחזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. דהיינו, לפי שיטת רשי, המעמדות, כלומר הכינוסים לתפילה ולקריאת התורה, היו מתקיימים בין בירושלים ובין בשאר הערים, וטעם תחיית המעמדות בימים המבוארים במשנה הוא מפני שאנשי המעמד היו טרודים אז בקורבנות ובחטיבת העיצים ושאיבת המים למזבח, ועל כן רק בירושלים היה נתחה המעמד, ולא בשאר הערים שהרי שם לא היו טרודים. עכשיו מונה המשנה את הזמנים שהוקבעו בהם להביא עיצים למערכה. זמן עצי כהנים והעם, הזמנים שהוקבעו בזמן שעלו עזרה וחבורתו מן הגולה, מעט לאחר שנבנה בית המקדש השני, שבהם יביאו בכל שנה משפחות מן הכהנים ומישראל עיצים למערכה, ובאותו יום היו מקריבים גם קורבן נדבה, תשעה הם. וכתב הראב"ד ששמונה ראשי משפחות התנדבו אז להביא עיצים, ואחד מהם התנדב להביא פי שניים, והביאו עיצים ללשכה קודם לחודש ניסן, ועל פי אנשי כנסת הגדולה קבעו לכל אחד מהם יומו על פי גורל, שכתבו פתקים על כל ימות השנה ונתנו בקלפי, והכניס בן ערך את ידו לתוך הקלפי, ועלה בידו הפתק שלף כתוב אחד בניסן, ובני דוד הוציאו את הפתק שלף כתוב 20 בתמוז, וכן כולם. ואותו ראש משפחה שהתנדב להביא פי שניים הוציא שני פתקים, ועל פי זה נקבע יומה של כל משפחה להביא, ונמצא שם תשעה זמנים בשנה לשמונה משפחות, וכל משפחה הייתה מספקת העיצים עד שיגיע יומה של המשפחה הבאה. אבל מדברי רבי עובדיה מברטנורא והתוספות יום טוב נראה, שמתחילה לא נקבעו הזמנים על פי גורל, אלא שכל משפחה הביאה העיצים ביום שהיה נראה לה, אלא שלאחר שהביאו כולם ולא הספיקו העיצים, אלא עד אחד בטבת, הפילו גורל מי יביא פעם שנייה. אז אם כן, אומרת המשנה, זמן עצי כהנים והעם, הזמנים שהוקבעו בזמן שעלו עזרה וחבורתו מן הגולה, מעט לאחר שנבנה בית המקדש השני, שבהם יביאו בכל שנה משפחות מן הכהנים ומישראל עיצים למערכה, ובאותו יום היו מקריבים גם קורבן נדבה, תשעה הם, ואילו הם. באחד בניסן הביאו בני ערך בן יהודה, שהיו משבט יהודה. כל המשפחה נקראת כן על שם ערך שהיה אבי משפחתם, וכן שאר המשפחות שנמנו בהמשך. אז באחד בניסן הביאו בני ערך בן יהודה, לפי שכשעלו מן הגולה היו הם הראשונים להתנדב עיצים והביאו באחד בניסן. ב-20 בתמוז הביאו בני דוד ממשפחתו של דוד המלך בן יהודה שהיה משבט יהודה, לפי שכשעלו מן הגולה סיפקו בני ערך עיצים עד היום הזה, ואז התנדבו בני דוד. ב-5 באב הביאו בני פרעוש בן יהודה, ב-7 בו באב הביאו בני יונדב בן רחב שהיו מבני יתרו חותן משה, ב-10 בו בחודש אב הביאו בני סנאה בן בנימין משבט בנימין שהיה משבט בנימין, ב-15 בו, ב-15 באב הביאו בני זתו בן יהודה, ועמהם עם בני זתו היו מתחברים להביא עיצים כהנים ולוויים אף מאותן משפחות שלא היה ידוע שהתנדבו לכך. וכן כל מי שטעה בשבטו שלא היה יודע לאיזה משפחה של מקריבי עיצים הוא שייך, וכן בני גונבי עילי ובני קוצעי קציות, משפחה מישראל שנקראו כן על שם מסירות נפשם למען קיום המצוות כמבואר בגמרא לכמן בדף כ, כל אלו היו מתחברים עם בני זתו, לפי שמשפחת בני זתו היו מועטים. ב-20 בו, ב-20 באב הביאו משפחת בני פחת מואב בן יהודה, ב-20 באלול הביאו משפחת בני עדין בן יהודה, ב-1 בתיבת שבו בני פרוש בן יהודה להביא עיצים פעם שנייה, לפי שבימי עזרא התנדבו בני פרוש להביא עיצים פעמיים. מבארת המשנה שהיה היום בשנה שלא היה מתקיים בשום תפילה מעמד, כלומר קיבוץ ועריכות תפילה. ב-1 בתיבת לא היה בו מעמד כינוס לתפילה בעריכות בשום אחת מתפילות היום, מפני שהיה בו הלל, שהרי הוא חנוכה, וכיוון שגומרים בו את ההלל הרי הוא דוחה את המעמד של שחרית כמו ששנינו לעיל. וגם היה בו קורבן מוסף של ראש חודש והוא דוחה את המעמד של מוסף ושל מנחה, וגם היה בו קורבן העיצים שהביאו בני פרעוש והוא דוחה את המעמד של נעילה. אחרי שביאר התנא במשנה את דיני תעניות הציבור שאינם קבועים, מבאר התנא במשנה שפותחת את הפרק הרביעי והחותמת מסכת תענית את ענייני התעניות הקבועים. חמישה דברים קשים הראו את אבותינו בתקופות שונות לאורך הדורות ב-17 בתמוז, וחמישה דברים קשים הראו להם בתשעה באב. כלומר, אף שעיקר גזירת התענית בימים אלו, משום שהראו בהם דברים השייכים לחורבן הבית, מכל מקום ראוי להוסיף בהם התעוררות, מפני שהראו בהם צרות אחרות רבות, ולפיכך ראוי למנות את כל הדברים הקשים שהראו בהם. כך מסביר המאירי. ראה את המשנה את חמשת המאורעות שהראו ב-17 בתמוז. א', ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות על ידי משה רבינו כשירד מהר סיני וראה את העגל והמחולות שעשו ישראל. ב', ובטל התמיד. התבטלה הקרבת קורבן התמיד לפי שגזרה מלכות הרשעה גזירה שלא יקריבו קורבן התמיד בבית המקדש. ואילו במסכת איריכין בדף י' עמוד ב' כותב רשי שהתמיד התבטל מפני שלא היו להם כבשים להקריב לפי שהייתה ירושלים במצור ואין יוצא ואין בא. ג' והופקעה חומת העיר ירושלים בית חורבן בית המקדש השני כמבואר בגמרא לקמן. הדבר הרביעי שהראה ב-17 בתמוז ושרף אפוסטרומוס שהיה אחד משרי היוונים בימי בית שני את התורה שכתב עזרא הסופר והייתה מונחת בעזרה וממנה היו מגיעים את שאר הספרים. ועוד כותב התפארת ישראל ששרף כל ספר תורה שמצא. הדבר החמישי שהראה ב-17 בתמוז והעמיד מנשה מלך יהודה שעשה את הרע בעיני השם צלם בהיכל של בית המקדש בסוף ימי בית המקדש הראשון. והגמרא לקמן בדף כוח עמוד ב' תבאר מניין שדברים אלו הראו ב-17 בתמוז. עכשיו מבאר את המשנה את חמשת המאורעות שהראו בתשעה באב. א', בתשעה באב נגזר על אבותינו בדור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים, כמו שנאמר בעונשם בספר דברים פרק א' פסוק למדה. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. ב', וחרב הבית בראשונה חורבן בית המקדש הראשון, וכן בשנייה חורבן בית המקדש השני. זה כבר הדבר השלישי שהראה בתשעה באב. הדבר הרביעי, ונלכדה ביתר עיר גדולה בארץ ישראל שהיו אלפים ורבבות מישראל דרים בה, והיה להם מלך גדול בר כוזיבה ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל בידי הגויים ונהרגו כולם והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. ודבר זה הרה 52 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני. והדבר החמישי שהרה בתשעה באב, נחרשה העיר ירושלים על ידי טרונסרופוס הרשע ממלכי אדום, ונעשית כמו שדה חרושה ונתקיים מה שנאמר בספר מיכה פרק ג' פסוק י' ב' ציון שדה תחרש. והגמרא לקמן בדף חפתת עמוד א' תבאר מניין שדברים אלו הראו בתשעה באב. מבארת המשנה את דיני הבעילות שקבעו חכמים בחודש אב. מי שנכנס חודש אב ממעטים בשמחה, כלומר אין שמחים כלל, כדי שיהיו מתאבלים על ירושלים ונמנעים מכל דבר המשמח את הלב. כמו שפירשו בברייתא במסכת יבמות בדף מ"ג, שממעטים במשא ומתן ואין בונים בניין של שמחה כגון בית חתנות לבנו, ולא נוטעים נטייה של שמחה כגון אילן גדול שצילו נאה והמלך מטייל תחתיו, ואין עושים סעודת האירוסין ואין עושים משאף בלא סעודה. אבל האירוסין בלא סעודה מותר. מבארת המשנה את דיני הבעילות שהוסיפו חכמים לשבוע שחל בו תשעה באב. שבת, דהיינו שבוע שחל תשעה באב, להיות בתוכה אסור מלספר שערותיו בין שערות הראש ובין כל שערות גופו, כדין אבל לא עלינו. אבל שיער השפה מפריע לאדם באכילתו מותר לגלח, כמבואר במסכת מועד קטן דף חי עמוד א' לגבי אבל. ואסור מלחבס את הבגדים, וביום חמישי שלפני תשעה באב, כשחל תשעה באב ביום שישי, מותרים לחבס מפני כבוד השבת. מבארת המשנה את דיני סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. ערב תשעה באב לא יוכל אדם לאחר חצות היום בסעודה שהוא מפסיק בקודם הצום, כמבואר בגמרא לקמן בדף למד, שני תפשילין כגון בשר מלוח ודגים או בשר מלוח וביצים שעליו או דג וביצה שעליו, והטעם לפי שיש להרבות אבל ולזכור חורבן בית המקדש ולהצטער עליו לריבוי תפשילים ודרך כבוד ותענוג, וכמו כן לא יאכל באותה סעודה בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון מגמליאל חולק על דברי תנא קמא ואומר ישנה מהרגלו בכל השנה, שאם הוא רגיל לאכול שני תפשילים יאכל עכשיו רק מין אחד, ואם הוא רגיל לשתות 10 כוסות ישתה עכשיו רק 5, ואם הוא רגיל לסעוד עם 10 בני אדם יסעוד עכשיו רק עם 5, כמבואר בגמרא לקמן דף למד. אבל אין איסור מוחלט באכילת בשר ובשתיית יין. דנה המשנה עם דין כפיית המיטה הנוהג באבל, כאמור במסכת מועד קטן בדף תדבב, נוהג גם בתשעה באב. אומרת המשנה, רב יהודה מחייב בכפיית המיטה להפוך את המיטה על פניה בתשעה באב, יהיו רגליה למעלה ולא ישן עליה אלא על גבי קרקע, ולא עודו לו חכמים. אחרי שהתבערו דיני התעניות שנתקנו על החורבן והצרות, מבארת המשנה שאין להתייאש מחמת רוב הצרות שעד הרבה. ככל אשר יענו אותנו שונאינו כן נרבה ונפרוץ ביות השם איתנו בלכתנו בדרכיו. ועל כן, מפרשת המשנה את הימים שהיו שמחים בהם, ומה עשו בנות ישראל באותם ימים כדי למצוא את זיווגן כדי שיוכלו לפרוט ולרוות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים שהוא יום סליחה ומחילה, ויום שניתנו בו לוחות אחרונות שבהם בנות ירושלים והריף הראש גורסים בנות ישראל יוצאות כשהן לבושות בבגדי לבן, בכלי לבן שאולין, שכולם היו שואלות בגדים זו מזו, ואף העשירות שביניהם לא היו לובשות בגדי עצמם כדי שלא לבייש את מי שאין לו בגד לבן וזקוקה לשאול מאחרת. וכל הכלים, כל הבגדים טעונים טבילה קודם הלבישה, לפי שאין כל אחת בקיאה בחברתה ושם הנידאי ומתביישת להגיד זאת לזו ששואלת ממנה את הכלים, את הבגדים. ובנות ירושלים יוצאות וחולות, רוקדות בקרמים ששם היה מקום מיועד לנשים לרקוד. ומה היו אומרות? היפות שבהם היו אומרות בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, לפי שאין אישה אלא ליופי. והמיוחסות שבהן שלא היו נוסעות חן בעיני רואיהן היו אומרות, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שאין האישה אלא לבנים. כלומר עיקר, המכוון במה שנושאים אישה הוא כדי להוליד ממנה בנים, ועל כן אל תיתן עיניך ביופי אלא בייחוס שלנו. שהרי אם תתחתן איתנו יהיו בניך מיוחסים וכולם יקפצו עליהם להתחתן עמם, בין סחרים ובין עקיבות. ואלו שלא היו יפות ולא מיוחסות רק היו בעלות מעשים טובים ויראות השם, היו אומרים את הפסוק בספר משלי פרק למד א' פסוק למד, שקר אכן והבל היופי אישה יראת השם היא תתעלל. כלומר, שקר הוא אכן של המיוחסות והבל הוא היופי של הנשים היפות, ורק אישה יראת השם ראויה היא שיעללו אותה ויתחתנו איתה. ועוד אומר הכתוב בספר משלי, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. הרי שעיקר מה שיש לשבח את האישה הוא עבור המעשים הטובים שבה. הוא אומר הכל בו, אין לתמוע איך היה המנהג הזה טוב בעיני חכמים שיחטפו איש את אשתו, והרי זה דומה חס ושלום כאילו בנות ישראל הם הפקר, לפי שבוודאי כל מי שהייתה ידו משגת להשיא את ביתו, לא היה שולחה לשם, והמנהג הזה היה רק בשביל הבנות שלא הייתה ידה ואין משגת להשיא אותן. ואולי מבלי מנהג זה היו יושבות עד שילבין ראשן. לאחר שאמר רבן שמעון מגמליאל שיום הכיפורים הוא יום שמחה, שהיו יוצאות בו בנות ירושלים וחולות בקרמים, הוא מביא לכך רמז מן הכתוב. וכן הוא אומר בשיר השירים פרק ג' פסוק י' צנע אורנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ופירוש הפסוק הוא שהבנים המצוינים להשם במילה בתפילין ובציצית יצאו ויראו בעטרה שיתרה לו אמו. אמו היא כנסת ישראל המכונה אמו של השם. למלך שלמה שהוא השם שהוא המלך שהשלום שלו. דהיינו שיצאו ויראו בתפארתו של האוהל מועד שהוא מאותר בהרבה גוונים, תכלת וארגמן ותולעת שני ועוד, ועשו אותו בני ישראל לשם השם. ביום שכביכול התחתן עמה וביום שמחת ליבו. ובמדרש רבה על שיר השירים אמרו ששאל רבי שמעון בר יוחאי את רב לזר ברב יוסי האם שמע מאביו פירוש של הפסוק הזה. והשיב לו שכן שמע ממנו, והוא משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה מאוד עד שקרא לה ביתי, ולא זז מחיבתו אליה עד שקראה אחותי, ועוד לא זז מחיבתו עד שקראה אמי. כלומר, שהוא שומע לה ומכבדה כאילו הייתה אמו. והנמשל הוא שגם השם מרוב חיבתו לבני ישראל לא זז חיבתו מהם עד שקראה אמי. והוא מבטל גזירות רעות עבור תפילות הצדיקים שבהם. אומרת המשנה מלשון הכתוב צנע ורנה בנות ציון, יש לרמז שבנות ציון יוצאות ורוקדות במחולות ביום חתונתו וביום שמחת ליבו של השם. וממשיך התנא לפרש לאיזה יום הכוונה. ביום חתונתו זה מתן תורה, כלומר יום הכיפורים שניתנו בו הלוחות האחרונות. ומה שפירשו את יום חתונתו ליום הכיפורים ולא על חג השבועות שהוא עיקר מתן תורה, משום שעם הלוחות השניות שניתנו ביום הכיפורים ניתנה התרבות תורה שבעל פה לישראל, כמבואר במסכת נדרים בדף כ"ב עמוד ב', וגם גזירות החכמים שעושים מעצמם והם נחשבים לתורה. ועל כן הוא ראוי יותר להיקרא יום חתונתו, שעיקר החיתון נעשה ביום הזה שיש בו שליטה גם מצד המקבל, כך אומר הפרי צדיק. והכל בו כתב שמעמד הר סיני היה כמו האירוסין ויום הכיפורים כיום הנישואין. אם כן, ביום חתונתו זה מתן תורה, כלומר יום הכיפורים שניתנו בו הלוחות האחרונות, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, כלומר יום חינוך בית המקדש, שיום הכיפורים היה אחד מימי חנוכת בית המקדש הראשון בימי שלמה המלך, כמו מבואר במסכת מועד קטן בדף ט'. הרי מבואר שיום הכיפורים הוא יום הראוי למנהג הזה של יציאה במחולות. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת תענית. המשנה היחידה בפרק הרביעי, כמו בפרקים הקודמים, הפרק השלישי והשני, שגם בהם הייתה משנה אחת בתחילת הפרק, משנה אחת ויחידה. וכעת אנו ניגשים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הגמרא שאחרי המשנה, שכאמור פתחה את הפרק הרביעי והחותם את מסכת תענית, פרק ששמו בשלושה פרקים. שנינו במשנה בשלושה פרקים בשנה שהם תעניות ומעמדות, ויום הכיפורים כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים. מקשה הגמרא, תעניות ומעמדות מעיקה מוסף, וכי יש בהם תפילת מוסף, והרי ודאי שאין בהם, שהרי אין בהם קורבן מוסף, ואיך שנינו שהיו הכהנים נושאים בהם את כפיהם גם במוסף, מתרץ את הגמרא חסור ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו חסירה וכך יש לשנות בה. בשלושה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם כל זמן בכל תפילה שמתפללים, כלומר בשחרית, במנחה ובנעילה. ויש מהן מתוך שלושה פרקים אלו יש יום אחד שבו נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום, וזהו יום הכיפורים שמתפללים בו ארבע תפילות, שחרית ומוסף, מנחה ונעילת שערים. ואלו הן השלושה פרקים שבהם נושאים את כפיהם בכל זמן שמתפללים, תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. כך לשיטתו של רש"י, שלדבריו בין במעמדות ובין בתעניות לא היו מתפללים ביום אלא שלוש תפילות שהם שחרית, מנחה ונעילה. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שבכל יום מימי המעמדות היו מתפללים תפילה יתירה, והיא נקראת מוסף, אף שאינה כנגד מוסף, שהרי אין בהם קורבן מוסף. ועל פי פירושו של הרמב״ם כך ביור המשנה, ויש מהם ארבע פעמים ביום, והוא יום הכיפורים ומקצת המעמדות. מביאה הגמרא תנאים החולקים על המבואר במשנה, שבימים אלו יש נשיאת כפיים בכל התפילות. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, זו משנתנו ששנינו בה שהכהנים נושאים את כפיהם. בשלושה פרקים בשנה בכל התפילות דברי רבי מאיר בלבד הם. אבל חכמים חולקים על כך ואומרים, תפילות שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, אבל תפילות מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים. וערר את הגמרא מן חכמים, מי הם החכמים הסוברים שאין נשיאת כפיים במנחה ונעילה? משיבה הגמרא רבי יהודה היא, זוהי שיטת רבי יהודה, דתניה, שענינו בברייתא במסכת עירובין בדף פי ג', שחרית ומוסף, מנחה ונעילה של תעניות, כולן יש בהן נשיאת כפיים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תפילות שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, אבל תפילות מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים. רבי יוסי אומר, נעילה יש בה נשיאת כפיים, אבל מנחה אין בה נשיאת כפיים. הרי שרבי יהודה הוא הסובר שאין נשיאת כפיים בין בין מנחה ובין בין נעילה. והמחלוקת של התנאים הללו אינה אלא בתעניות, אבל בשאר ימות השנה, לפי כל השיטות, אין נשיאת כפיים במנחה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו שלושת התנאים שבברייתא? משיבה הגמרא, רבי מאיר סבר, כל יומה טעם המי לא פרסיקה, הנה ידיו במנחתה. מה הטעם שבכל יום מימות השנה אין הכהנים נושאים את כפיהם בתפילת מנחה? שום שכרות, משום שבכל יום מצויה שכרות בעת ההיא, כיוון שכבר סעד אז את סעודתו, ולפעמים נמשכה סעודתו והשתקר בה, ובשעת תפילת המנחה עדיין לא פג יינו מעליו, ואסור לכהן לישא כפיו, כשהוא שתו יין מחמת הטעם המבואר לקמן בגמרא, אבל העידנה היום, כלומר בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים, לק השכרות, אין חשש שכרות, שהרי מתענים בהם, שגם במעמדות היו מתענים, כמבואר בברייתא לקמן בדפזח עמוד ב', ועל כן נושאים בהם כפיהם אף בתפילת מנחה, שלא גזרו חכמים שלא לשאת כפיים במנחה של תעניות, משום מנחה של שער הימים. ורבי יהודה סבר, שחרית ומוסף, דכל יומה, שגם בכל יום שאינו יום תענית לא שכיח שכרות, אין השכרות מצויה בהם, שהרי אין אוכלים קודם מוסף, לא גזרו בו רבנן, לא גזרו חכמים שלא יישאו כפיהם. אבל מנחה ונעילה דכל יום השכיח השכרות, כל יום מימות השנה מצויה שכרות באותה שעה, מפני שכבר אכלו אז את סעודתם, גזרו בו רבנן, שלא יישאו את כפיהם כלל, אף בימים שמתענים בהם גזרה, משום שמה יבואו לישא כפיהם גם בשאר הימים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מנחה ונעילה, כאן מבואר שהשכרות מצויה בזמן תפילת מנחה, ואילו במסכת שבת בדף י' אמרו שאין השכרות מצויה באותה שעה, ויש לומר שכוונת הגמרא במסכת שבת היא, שבמנחה השכרות מצויה הרבה פחות מבערבית, ואילו כאן כוונת הגמרא היא שבמנחה השכרות מצויה יותר מאשר בשחרית ובמוסף, ועל כן גזרו חכמים שלא לשאת כפיים במנחה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ורבי יוסי סבר תפילת מנחה בלבד, דאיתה בכל יום, מה שישנה בכל יום, גזרו ברבנן שלא יישאו בכפיהם, אף בתעניות גזירה משום תפילת מנחה שבשאר הימים שמצויה בהם שכרות. אבל תפילת נעילה דליתה בכל יום, מה שאינה בכל יום, אלא בימים שמתענים בהם בלבד, לא גזרו ברבנן שלא יישאו בכפיים משום שאר הימים, שהרי בשאר הימים אין מתפללים נעילה כלל, שאין תפילת נעילה אלא ביום התענית. כך אומר רשי, ומשמע מדבריו, שאף אנשי המעמדות לא היו מתפללים תפילת נעילה, אלא בימים שהיו מתענים בהם, ולא בימי ראשון ושישי שבהם לא היו מתענים, כמבואר לקמן בדפזח עמוד ב'. ואילו המאירי סבר, שגם בימי ראשון ושישי של מעמדות היו מתפללים תפילת נעילה, למרות שלא היו מתענים בהם. ואף על פי כן, היו נושאים כפיהם בנעילה. וטעם הדבר שלדעת רבי יוסי לא גזרו שלא לישא כפיים בנעילה, הועיל ותפילת נעילה אינה נוהגת בכל יום, וגם בימים שאין מתענים בהם, אין השכרות מצויה, לפי שמתפללים אותה סמוך לשקיעת החמה, והוא זמן רב אחר הסעודה. וערר את הגמרא את פסק ההלכה בדין נשיאת כפיים ביום התענית. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי מאיר, שהכהנים נושאים את כפיהם בתעניות אף במנחה ונעילה. ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי מאיר, ורב אמר, מנהג כרבי מאיר. וערר את הגמרא, במה נחלקו האמוראים הללו אחרי שכולם נקטו כרבי מאיר? אומרת הגמרא, מן דאמר, רב שאמר הלכה כרבי מאיר סובר, דדרשינן לה בפירקה. דורשים כך ברבים שהלכה כרבי מאיר, כדי שכולם יעשו כמותו, לפי שסובר רב שהדבר ברור שכך יהיה הלכה. מן דאמר ורבה שאמר מנהג כרבי מאיר סובר, מדרש לא דרשינן. אין דורשים ברבים שהלכה כרבי מאיר, לפי שאין זה ברור לגמרי שהלכה כמותו, אבל מכל מקום אורויי מורינן. מורים כרבי מאיר ליחיד שבא לשאול את הרב מה לנהוג, ומנהג כשר הוא ויש עליו תורת מנהג. ומן דאמר רבי יוחנן שאמר נהגו העם כרבי מאיר סבר, אורויי לא מורינן, אין מורים כרבי מאיר גם ליחיד שבא לשאול. ויעביד עביד ולא מאדרין עליה, אבל אם עשה אחד מעצמו כרבי מאיר ועלה לדוכן לישא את כפיו במנחה של תעניות, אין מחזירים אותו אלא מניחים לו לישא את כפיו. ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי, שבנעילה של תעניות יש נשיאת כפיים אבל לא במנחה, ואין הלכה כרבי מאיר כלל, ואף מי שמדעת עצמו רוצה לנהוג כדבריו מוחים בידו. מסיקה הגמרא, והלכה כרבי יוסי. וראית הגמרא מהו הטעם שנהגו בזמננו לשאת כפיים במנחה של תעניות, והעידנה בזמננו מהי טעם הפרסי כהנה ידיו במנחתא דתעניתא? מה הטעם שכהנים פורסים את ידיהם בתפילת מנחה של תעניות, מאחר שנפסקה הלכה כרבי יוסי שאין נשיאת כפיים במנחה של תעניות? תרץ את הגמרא כיוון דבסמוך לשקיעת החמה כפרסי, כתפילת נעילה דמיה. היות ופורסים הכהנים את כפיהם סמוך לשקיעת החמה, שהרי בזמננו מאחרים את תפילת המנחה עד לאותה שעה, ומאריכים בתפילת מנחה בתעניות עד לאותה שעה, והיינו נוהגים כמו שהיו עושים בזמנים הקדומים, שבימי התעניות היו מתכנסים בבית הכנסת מתחילת זמן המנחה ולמעלה, כמבואר לעיל בדף י' ב' עמוד ב', ממילא דומה תפילת מנחה זו שבזמננו לתפילת נעילה שזמנה גם כן סמוך לשקיעת החמה, והיא אינה דומה לתפילת מנחה של שאר ימות השנה שמתפללים אותה בעוד היום גדול לפי שרוצים לאכול לאחריה. ועל כן אף רב יוסי מודה שאין לגזור בתפילת מנחה של התעניות שבזמננו משום תפילת מנחה של שאר הימים. ומה שאמר רב יוסי שאין עושים כפיים במנחה של תעניות, היינו דווקא בימיהם שהיו מתפללים אף מנחה של תעניות בעוד היום גדול. מבררת הגמרא מניין שלכהן שהשתכר אסור לשא כפיו. דכולי עלמא מיעט, מכל מקום לדעת כל התנאים, שיכור אסור בנשיאת כפיים. שהרי אף מה שרבי מאיר התיר לשא כפיים במנחה של תעניות, אין זה אלא מפני שאין זה זמן שהשכרות מצויה בו. שואלת הגמרא מניין נמילי, מאיכן למדנו את הדברים הללו? משיבה הגמרא מרבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, למה נסמכה פרשת כהן מברך, הפרשה שבה נצטוו הכהנים לברך את ישראל, שנאמר בה, דבר אל אהרון ואל בניו למור, כה תברכו את בני ישראל, לפרשת נזיר. לומר לך, מה נזיר כשם שנזיר אסור ביין? כאן נאמר בפרשת נזיר, מיין ושיחר יזיר, אף כהן מברך אסור ביין להיות שטוי יין, בזמן שנושא את כפיו ומברך. מה תקיף להבו עדי רבי זיירה, הקשה אביו של רבי זיירה לדרשה של בר כפרה, ואמרי לה, ויש אומרים שהקשה זאת אושעיה בר זבדה, אם לומדים דין כהן מברך מדין נזיר, אם כן נדרוש מה נזיר אסור אף באכילת חרצן, קליפה או גרעין של ענבים. כמה מפורש בפסוק, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, לא יאכל. אף כהן מברך יהיה אסור בחרצן, קודם נשיאת כפיים, ולא רק ביין בלבד. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים, פרק י' פסוק ח', שהקדוש ברוך הוא בחר בכהנים לשרתו ולברך בשמו. נמצא שהוקשה ושוותה ברכת כהנים לשירות ועבודת בית המקדש, ועל כן יש לדרוש מכך. מה משרת כשם שמשרת כהן העובד עבודה בבית המקדש מותר בחרצן אף שאסור ביין, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם אלו אל מועד, שלא נאסרה עבודה אלא לשטויי יין ולא למי שאכל חרצן. אף כהן מברך מותר באכילת חרצן קודם נשיאת כפיים אף שאסור בשתיית יין. בקשה הגמרא על דרשת רבי יצחק, אם אכן הוקשה ושוותה ברכת כהנים לשירות, נדרוש גם כן מה כשם שמשרת בעל מום לא, שהרי כהן שהוא בעל מום אינו ראוי לעבוד עבודה בבית המקדש כמפורש בתורה בספר ויקרא פרק חף א', אף כהן מברך בעל מום לא יהיה כהן בעל מום ראוי לשא כפיו ולברך. ומדוע שנינו במסכת מגילה בדף כ"ד עמוד ב' שמותר לכהן בעל מום לשא את כפיו אם היה דש בעירו, כלומר שאנשי עירו רגילים לראותו עם המום שבו? תרץ את הגמרא, האיתקש לנזיר, הרי הוא קש כהן מברך לנזיר כפי שדרש בר כפרה. ומן היקש הזה יש ללמוד שכשם שהמום אינו פוסל בנזיר, כך אין המום פוסל בכהן מברך. ברר את הגמרא, מדוע דורשים את ההיקש לנזיר ולכהן משרת לכולה, ולא דורשים אותם לחומרה? ומהי חזית למקשת לכולה? איזה סברה ראית להקיש דין נשיאת כפיים לכולה לשני הצדדים? שמצד אחד אתה מדמהו לדין נזיר מחמת הסמיכות ודורש שכשם שהמום אינו פוסל בנזיר, כך אינו פוסל בנשיאת כפיים. ומצד שני אתה מדמה זאת לכהן משרת, שמחמת ההיקש אתה דורש שכשם שחרצן אינו פוסל את הכהן משירות, כך אינו פוסלו מנשיאת כפיים. עד הרבה, אקיש לחומרה. תקיש זאת לחומרה לשני הצדדים, ותדרוש מן הסמיכות לנזיר שחרצן פוסל בנשיאת כפיים, ומהיקש לכהן משרת, תדרוש שהמום פוסל כהן בנשיאת כפיים. שהרי בכל מקום שניתן לדרוש דין באופן שיצא מכך חומרה ובאופן שיצא מכך כולה, דורשים אותו לחומרה, כמבואר במסכת יבמות בדף ח' עמוד א', וכן במסכת עבודה זרה בדף מ"ו עמוד ב'. תרץ את הגמרא, אסמך תנינו מדרבנן ולכולה. הדרשות מנזיר ומכהן משרת אינן דרשות גמורות, אלא זה רמז וסמך שמצאו חכמים בתורה לגזירותיהם, ועל כן יש לדרוש רמזים אלו לעניין חרצן ובעל מום לכולה ולא לחומרה, ואכן האיסור לכהן שיקור לשא כפיו אינו אלא מדי רבנן. שנינו במשנה, אילו הן מעמדות, לפי שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ב', צו את בני ישראל, וכי יח קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. מכאן שגם ישראלים צריכים לעמוד, להתענות ולהתפלל בזמן הקרבת הקורבנות, וזה הקרוי מעמדות. רוצה הגמרא ליישב תמיה בלשון המשנה. מייקה אמר, מה כוונת המשנה? הרי מלשון אילו הן מעמדות נראה שהמשנה באה לבאר מהם המעמדות, ואם כן מדוע מביאה המשנה על זה את הפסוק צו את בני ישראל, שאכן הוא המקור למצוות המעמדות, אבל לא כתוב בו מה היו המעמדות. תרץ את הגמרא, אחי כאמר כוונת המשנה שיש לשאול כאן שתי שאלות. א', אילו הן מעמדות, מה הן המעמדות שנזכרו במשנה, וב', ומה הטעם שתקנו מעמדות? משיבה המשנה תחילה לשאלה השנייה, לפי שנאמר בפרשת התמיד, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחית, תשמרו להקריב לי במועדו. מכך שנאמר צו את בני ישראל מוכח שיש לכל בני ישראל חלק בתמידים. והיינו שעל ידי שהיו התמידים באים מחצי השקלים שהיו כולם תורמים. שכן מצווה על כל ישראל לתת מחצית השקל בכל שנה, ומהם היו קונים את התמידים וכל קורבנות הציבור. כפי שלמדנו במסכת שקלים. ואיך ייתכן שיהיה קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? שכן מכך שבסוף פסוק זה נאמר תשמרו, דרשו בספרי בפרשת פנחס, שחייב אדם לעמוד על קורבנו ולשמור עליו, בשעה שהוא קרב, שאם אינו עומד על גביו, איך ישמור אותו? וזה הטעם שתקנו מעמדות. ולאחר מכן משיבה המשנה על השאלה הראשונה, מהי תקנת המעמדות? והיא מבארת שלפי שאי אפשר שכל ישראל יעמדו על התמיד, וצריך שחלק מהעם יעמדו עליו בשביל כולם, לכן התקינו נביאים הראשונים שיחלקו את כל הכהנים הראויים לעבודה ל-24 משמרות, וכל משמר היה עובד שבוע בבית המקדש, ואחר כך היה מתחלף במשמר הבא. ועל כל משמר, כנגד כל משמר ומשמר, היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. וכאשר הגיע הזמן המשמר לעלות, הכהנים והלוויים שבאותו משמר עולים מכל ערי ישראל לירושלים. הכהנים לעבודה והלוויים לשיר, ואותם אנשי המעמד שהיו גרים בירושלים, היו עומדים על קורבן אחיהם כמבואר במשנה, ואילו היו המעמדות. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא בעניין אופן עליית המשמרות ומבארת אותה. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, 24 משמרות היו בארץ ישראל ו-12 ביריחו. לפני שמביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא, המקשה הגמרא וכי 12 משמרות היו ביריחו חוץ מ-24 המשמרות שהיו בשאר ערי ישראל? הרי אם כן יוצא דנפישן לאוטובה, ישנה משמרות רבות מאוד שהרי ביחד הם 36 ולא 24 כנאמר במשנה. תרצת הגמרא אלא צריך לומר שכך כוונת הברייתא, שמניין המשמרות הכולל בכל ארץ ישראל היה 24, ו-12 מהם מתוך ה-24 משמרות הללו היו ביריחו. ממשיכה הברייתא ואומרת שמה ששנינו שהיו 12 משמרות ביריחו, אין הכוונה כפשוטו ש-12 משמרות שלימות היו גרים שם, אלא לעולם מפוזרים היו ה-24 משמרות בכל ערי ישראל. אלא שכך היא הכוונה, שכשהגיע הזמן המשמר לעלות, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים לעבודה, וחצי המשמר היה עולה מיריחו. והיינו שחצי מכל משמר היו גרים ביריחו שהייתה סמוכה לירושלים, ומשם היו עולים לירושלים כשהגיע הזמן משמרתם לעלות. ומה שתקנו שיהיו חציים של כל משמר ומשמר גרים ביריחו, זה כדי שיספקו אלו שביריחו מים ומזון לאחיהם שבירושלים הבאים שם, ממקומות רחוקים ואינם יכולים להביא עמהם מים ומזון כשעולים לירושלים. ועל כן אלו שביריחו כשעלו לירושלים היו מביאים עמהם מים ומזון עבור כל בני המשמר. ונמצא ש-24 חצאי משמרות שהם כמו 12 משמרות שלימות היו גרים ביריחו. ביור נוסף שכל הכהנים שבמשמר היו נמצאים בכל ארץ ישראל, כשהגיע זמנם לעלות היו מתחלקים לשניים, חציים היו עולים לירושלים לעבוד עבודה, וחציים השני לא היו עולים לירושלים אלא ליריחו הסמוכה לה, כדי שמשם יספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. וכתב המאירי שאלו שהיו ביריחו היו שוהים שם 3 ימים ואחר כך היו מתחלפים עם אותם שבירושלים. דהיינו אלו שעבדו בימים הראשונים באים מירושלים ליריחו ומספקים מזון לאחיהם שבירושלים, ואלו שהיו מתחילה ביריחו עולים עכשיו לירושלים ועובדים. ויהיה הגמרא מחלוקת עם כלי שיר מעכבים את הקורבן. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כהנים ולוויים וישראלים מעכבים את הקורבן. שאם אין בירושלים מעמד מכולם, הרי זה מעכב את הקורבן, כמו ששנינו במשנה לאל בדף חבב עמוד א', על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוויים ושל ישראלים. שמכיוון שכולם בעליהם של התמידים, צריך שלכולם יהיו שלוחים לעמוד עליהם. במתנית התנה בברית השנינו רבי שמעון בן אלעזר אומר, כהנים ולוויים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. כלי זמר שהיו מנגנים בהם בשעת הקרבת קורבנות ציבור, מעכבים את הקורבן אם הם חסרים. ורשי כותב שכלי שיר האמור כאן הוא הבוב, שהוא החליל כמבואר במסכת ערכין בדף י' עמוד ב'. מכאן ששמואל לא הזכיר בדבריו שגם כלי שיר מעכבים מבואר, שהוא חולק על רבי שמעון בן אלעזר וסובר שכלי שיר אינם מעכבים את הקורבן. על כן שואלת הגמרא במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו שמואל ורבי שמעון בן אלעזר? משיבה הגמרא, מר סבר, שמואל סבר, עיקר שירה בפה, עיקר מצוות השירה בעת הקרבת הקורבן מתקיימת במה שהלוויים אומרים שירה בפה, ומה שמנגנים בכלי שיר הוא רק כדי לבשם את כל שירת הלוויים. ועל כן כיוון שעומדים כבר הלוויים על הקורבן, כמו שהזכיר שמואל בדבריו, והם שרים על הקורבן בפיהם, אין כלי השיר מעכבים. ומר סבר, רבי שמעון בן אלעזר סבר, עיקר שירה בכלי. עיקר מצוות השירה מתקיימת במה שמנגנים בכלי שיר. ועל כן אמר שגם כלי השיר מעכבים את הקורבן. ונשאלת השאלה, הרי במסכת ערכין בדף י' יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים אם עיקר השירה מעכב את הקורבן, ואם כן, מניין שטעמו של שמואל הוא משום שעיקר שירה בפה? אולי שמואל סובר שעיקר שירה הוא בכלי, רק הוא סובר כחכמים במסכת ערכין שהשיר אינו מעכב כלל את הקורבן. התשובה היא שסוגיית הגמרא כאן סוברת כרבי מאיר שהשיר מעכב. ועוד יש לומר שלעולם הגמרא הולכת גם בשיטת חכמים במסכת ערכין, ומה שאמרו שמואל ורבי שמעון בן אלעזר מעכבין, אין הכוונה שהקורבן נפסל אם לא היו שם כהנים, לוויים וכלי שיר, אלא שמצווה מן התורה שיהיו שם בשעת ההקרבה. ועל כן החלקו האם כדי לקיים את מצוות שירה מן התורה צריך שיהיו שם גם כלי שיר או לא. כך מסביר השיטה המקובצת בשם התוספות ראש. שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת הענית לאל בדף חבב, התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות. עכשיו מבארת הגמרא את סדר השתלשלות חלוקת המשמרות. אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב בשמו של רב משה, תיקן להם לישראל שכל הכהנים הראויים לעבודה יהיו מחולקים לשמונה משמרות, שכל משמר יהיה עובד בבית המקדש שבוע אחד ואחר כך יתחלף במשמר הבא. והם ארבעה משמרות ממשפחת בני אלעזר בן אהרון הכהן, וארבעה משמרות ממשפחת בני איתמר בן אהרון הכהן. וחלוקה זו של משה רבינו הייתה ידועה לרב בקבלה מרבותיו, אומר רש"י. בא שמואל הנביא וראה שהתרבו הכהנים ועל כן העמידם על 16, חזר וחלקם ל-16 משמרות, בא דוד המלך, וראה שהכהנים התרבו עוד והעמידם על 24 משמרות, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק חבב פסוק למד א', בשנת ה-40 למלכות דוד נדרשו, והימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד, ולפי הפסוק הזה נמנו 24 משמרות כהונה, ומשמע מכך שרק בשנת ה-40 למלכות דוד, שזה היה זמן רב אחר מיטת שמואל הנביא, שרי שמואל מת לפני שהתחילה מלכות דוד, כמו שלמדנו לאל בדף ה' עמוד ב', אז נחלקו ל-24 משמרות אלו. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מיתי והקשו בני הישיבה על רב, שנינו בברייתא משה תיקן להם לישראל, שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, בא דוד ושמואל והעמידן, דהיינו דוד ושמואל באו והעמידום, על 24 שנאמר בניין המשמרות, אמא יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם, דוד המלך ושמואל הנביא תיקנו את מניין המשמרות של הכהונה והלוויה, וקיימו את הדבר שכך ינהגו בכל הימים. מבואר בברייתא הזו שדוד ושלמה יחד הם שתיקנו את 24 המשמרות, ולא כדברי רב חמא ששמואל תיקן 16 ודוד הוסיף עד 24. תרץ את הגמרא חיכה אמר כך כוונת הברייתא, מיסודו של דוד ושלמה הרמתי העמידום על 24 משמרות, כלומר שניהם הועילו בדבר, שמואל העמידם תחילה על 16 ודוד על 24. מקשה הגמרא על רב מברייתא אחרת, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, משה תיקן להם לישראל 16 משמרות, 8 משמרות ממשפחת בני אלעזר ו8 משמרות ממשפחת בני איתמר, ובימי דוד כשרבו בני אלעזר על בני איתמר, שבני אלעזר התרבו ונהיו יותר מבני איתמר, חילקו את משמרות בני אלעזר ל-16 משמרות, ועל ידי כך העמידום למניין משמרות הכהונה על 24, 16 מבני אלעזר ו8 מבני איתמר, שנאמר בחלוקת המשמרות על ידי דוד, והימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבני איתמר לבית אבותם 8. הגברים של בני אלעזר נמצאו יותר מרובים מהגברים של בני איתמר, ועל כן הוסיפו לבני אלעזר במניין המשמרות עד שהיו להם 16 משמרות, ולבני איתמר נותרו 8 משמרות כפי שהיו מקודם, ונמצא שביחד היו 24 משמרות כהונה. מכך שנאמר וימצאו בני אלעזר רבים, משמע שרק עכשיו נמצאו, כן, אבל מקודם לכן בימי משה לא היו מרובים על של בני איתמר, אלא שווים היו להם, והיו שווים להם גם במניין המשמרות, ומכאן שבימי משה היו גם לבני אלעזר רק 8 משמרות, וכעת בימי דוד הוסיפו עליהם עוד 8. ואומר ונאמר, בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. לבני אלעזר הוסיפו משמר אחד, כנגד כל משמר שהיה אחוז להם מתחילה, ונמצא שכנגד 8 משמרות שהיו להם הוסיפו להם עוד 8, וביחד היו 16 משמרות. אבל לבני איתמר לא הוסיפו כלל, אלא הניחום על מניין המשמרות שהיו אחוזים להם מתחילה. והרי מבואר משני פסוקים אלו שבימי משה היו 16 משמרות, 8 לבני אלעזר ו8 לבני איתמר. לפני שהגמרא מסיימת את הקושייה על רב, היא מבררת מדוע נצרכה הברייתא לשני פסוקים. מהי ואומר, מדוע הוכרחה הברייתא להביא את הפסוק השני? וכי מה יש ללמוד ממנו מה שעוד לא למדנו מהפסוק הראשון? משיבה הגמרא, כך כוונת הברייתא, וכי תימא אם תרצה לומר שמהפסוק הראשון אין להוכיח שמתחילה היו 8 משמרות לבני אלעזר ו8 משמרות לבני איתמר, לפי שהיה ניתן לומר דחי איכד נפיש בני אלעזר אחינמי נפיש בני איתמר, כשם שבני אלעזר התרבו ממה שהיו מתחילה, כך גם התרבו בני איתמר ממה שהיו בתחילה. ומה שהיו כעת לבני איתמר 8 משמרות, הוא אחרי שבימי דוד הוסיפו עליהם עוד 4 משמרות. אבל מעיקרה, מתחילה בימי משה, 4 משמרות בלבד אבו היו לבני איתמר, וגם לבני אלעזר היו מתחילה רק 4 משמרות, אלא שרויל ומתרבו, הוסיפו להם כעת יותר משמרות ונהיו 16 משמרות כשיטת רב. אז אין קושייה על רב מן הפסוק הראשון, תשמע, לכן הביאה הברייתא עוד פסוק, בו הושמע ראיה לדבר שהדבר הוא לא כך, אלא מימי משה כבר היו 8 משמרות לאלעזר ו8 לאיתמר, זאת ממה שנאמר בפסוק השני, בית אב 1% לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר, שבפסוק הזה מבואר, שלא הוסיפו לבני איתמר כלל על מניין המשמרות שהיו להם, ובעל כורחנו לומר, שגם מתחילה היו להם 8 משמרות, ולפי שלא התרבו לא הוסיפו להם, וגם בני אלעזר היו מתחילה 8 משמרות, אלא לפי שהם התרבו הוסיפו להם עוד 8 משמרות, שהם משמר אחד נוסף כנגד כל משמר שהיה להם מקודם. אז זהו הסבר הגמרא מדוע בקושייה נצרכו לשני פסוקים. ועכשיו חוזרת הגמרא לקושייה על רב, הרי על כל פנים מפורש בברייתא הזו שמשה כבר תיקן להם 16 משמרות, 8 משמרות לאלעזר ו8 לאיתמר, ואם כן תיופתא דרב חמא בר גוריא, פרחה על רב חמה ברגוריה שאמר בשם רב שמשה תיקן להם רק 8 משמרות, 4 לאלעזר ו4 לאיתמר. תרץ את הגמרא, אמר לך רב חמה ברגוריה, יאמר ויתרץ לך רב חמה ברגוריה, תנאי, עניין מניין המשמרות שתיקן משה תלוי הוא במחלוקת תנאים. ואנה דאמרי מה שאני אמרתי בשם רב שהיו רק 8 משמרות, 4 לבני אלעזר ו4 לבני איתמר, זה כשיטת אי תנא, כמו התנא של הברייתא הראשונה דאמר, 8 משמרות לבד תיקן להם משה, 4 מבני אלעזר ו4 מבני איתמר. ואין להקשות לרב מהפסוק בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, שמשם דרשו בברייתא השנייה, שכבר בימי משה היו 16 משמרות, אין קושייה משם, לפי שלשיטת רב הפסוק הזה מבאר מה הוסיף דוד על תקנת שמואל, ולא מה שהוסיף על תקנת משה רבינו. שהרי לשיטתו תיקן שמואל שיהיו 16 משמרות, דהיינו 8 לבני אלעזר ו8 לבני איתמר כדי לאל, ועל זה תיקן דוד בית אב אחד אחוז לאלעזר, כלומר, הוסיף להם 8 משמרות, משמר אחד כנגד כל משמר שהיו להם בימי שמואל, ולבני איתמר לא הוסיף כלום, רק השאיר את מניין משמרותיהם כמו שהיו בימי שמואל. כך מסביר הגבורות הרי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חלוקת המשמרות בזמן הבית השני. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא מופיעה במסכת ערכין בדף י"ב עמוד ב', 4 משמרות של כהונה בלבד עלו מן הגולה לארץ ישראל עם עזרא הסופר בימי בית המקדש השני, אבל שאר המשמרות לא עלו, שכן הרבה אנשים מישראל נשארו אז בגולה ולא רצו לעלות. ואלו הם המשמרות שעלו, לדעיה, חרים, פשחור ואימר, כמו שנמנו בספר עזרא פרק ב'. עמדו נביאים שביניהם וחילקום, חילקו את כל אחד מאותם 4 משמרות לשישה חלקים, וגם כינו בשם חדש את כל אחד מהחלקים שנתווספו, ועל כן הם עידום על 24 משמרות. כמניין המשמרות שהיו בימי בית המקדש הראשון, וכדי לקבוע את הסדר שבו יעבדו משמרות אלו בבית המקדש, כתבו את שמותיהם של כל חלקי המשמרות על 24 פתקאות של קלף, ובללום הרבבו את כל הפתקאות ונתנו בקלפי מן ארגז שמניחים בו פתקאות כדי להגריל ביניהם, ובא כהן אחד ממשמרת ידעיה ונטל לאלה ברוח הקודש עליו את הפתקה שהייתה חלקו, כלומר שעליה היה כתוב שם משמרתו, ועל ידי כן נקבע שתי משמרתו הראשונה לכל המשמרות, ואחר כך העלה מתוך הקלפי חלק חבריו עוד 5 פתקאות בזה אחר זה, שעליהם היו כתובים שמותיהם של שאר 5 חלקי משמרת ידעיה, ובכך העלה את כל 6 הפתקאות השייכות למשמרות ידעיה. וכפי הסדר שעלו הפתקאות, כך הוקבעו סדר עבודת המשמרות בבית המקדש שבוע אחר שבוע, שכן כל משמר היה עובד בבית המקדש שבוע אחד. לאחר מכן בא כהן אחר ממשמרת חרים ונטל חלקו וחלק חבריו, הוציא מן הקלפי פתק שכתוב עליו שם משמרתו ועוד 5 פתקאות שבהם כתובים שמות 5 חלקי משמרתו הנוספים, וביחד הם 6. וכן עשה כהן אחד למשמרת פשחור, וכן כהן אחד למשמרת אימר. וכעת היה מסודר בידם סדר המשמרות החדש, שבשבוע הראשון היה עובד משמרת ידעיה, ואחריו היו עובדים כפי הסדר כל 5 החלקים החדשים של משמרתו. לאחר מכן היה עובד משמרת חרים, ואחריו בזה אחר זה 5 חלקי משמרתו, ואחריו משמרת פשחור, וחמשת חלקי משמרתו, ואחריו משמרת אימר, וחמשת חלקי משמרתו. כך מסביר רשי, אבל בתוספות הריד כתב שלא בלל את כל ה-24 פתקאות בקלפי אחד, לפי שזה היה ידוע שידעיה עם כל 5 חלקי משמרתו קודמים למשמרת חרים וחלקיו, וכמו כן חרים קודם לאימר, כיוון שכבר בימי דוד הוקבע שזה יקדים לזה, אלא שכעת בימי עזרא שכל משמר נחלק ל6, לא ידעו לסדר את 6 החלקים של כל משמר מי יקדים למי, ועל כן נתנו את שמות 6 חלקי משמרת ידעיה לתוך קלפי אחד, וכפי הסדר שהיה כהן מעלה את שמות החלקים בזה אחר זה, כך היו אילו עובדים בבית המקדש שבוע אחר שבוע. וכמו כן, נתנו את הפתקאות של 6 חלקי משמרת חרים לקלפי אחר, וכהן אחד ממשמרת חרים היה מוציאם בזה אחר זה, וכך נקבע סדר עבודתם, וכן עשו גם למשמרת פשחור ולמשמרת אימר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן ניתנו נביאים שביניהם, שהיו בין בני ישראל באותה תקופה, שאפילו עם משמרת יריב, שהייתה ראש משמרות הראשונה לכל המשמרות בתקופת בית המקדש הראשון, כמפורש בספר דברי הימים א' פרק כ"ד, אפילו אם משמרת יריב עולה, תעלה מן הגולה לאחר זמן, מכל מקום לא יידחה אז משמרת ידעיה ממקומו עבור משמרת יריב, לפי שבתחילה לא עלתה משמרת יריב מן הגולה עם עזרה, אלא כל המשמרות שהתחלקו ממשמר ידעיה הם עיקר וקודמות בעבודה ליריב, ויריב תפל לו, עובד אחריהם, במקום אחת ממשמרות ידעיה, כלומר מחלקים מחדש את משמרת ידעיה ל5 חלקים בלבד, ומשמרת יריב עובדת במקום החלק השישי שנפחת מידעיה, ועושים כן כדי לא להרבות במשמרות על המניין שהוקבע בימי דוד. כך מסביר רשי, ויוצא מדבריו שאם תעלה משמרת יריב מן הגולה, שוב תהיה נמנית בין ה-24 משמרות, אלא שלא תהיה הראשונה שביניהם כמו שהייתה בזמן בית המקדש הראשון. ואילו התוספות ריד כתב שמשמרת יריב וכן שאר המשמרות שלא עלו בימי עזרא נכנסו בכך ששוב לא יהיו נמנים כלל בין המשמרות. ומה שאומרת הגמרא ידעיה עיקר ויריב תפל לו, הפירוש הוא שבני יריב מתחברים ממשמרת ידעיה כמו אכסנאים ועובדים עמהם, אבל אינם מפייסים עמהם על הקורבנות. וכן שאר המשמרות שלא עלו הם עזרה, אם יעלו אחר כך, הרי מתחברים לאחת משאר המשמרות כאכסנאים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו בדף חבב במסכת תענית, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש קורבן מוסף אין בו נעילה ומדוע התשובה בתוספות? שאלה שנייה, מה הם ג' פרקים שהכהנים נושאים כפיהם ארבע פעמים ביום? שאלה שלישית, כמה משמרות היו ומי התקין משמרות? שאלה רביעית, האם במנחה שייכת שחרות? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, בחורבן ראשון באיזה יום הופקעה העיר ומתי נלכדה ביתר? והשאלה האחרונה על דף חבב, למה נסמכה פרשת ברכת כהנים לפרשת נזיר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ד' בטבת תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף חבב במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישוע אותו מחר, יום חמישי ה' בטבת תשפ"ב, ונלמד דף זך, דף חף זין במסכת תענית. השתבח שמו הגדול עד. נאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.